יום אחד.
רותם, מדברים על נדלן? תתיישרי.
לך, תחפש מי נענע אותך, כמו שאמא שלי הייתה אומרת. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-125 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי. בפרק 125 אנחנו הולכים להתעסק בשאלה הכי גדולה. האם זה הזמן לעזאזל לרכוש נדלן כשכל הריביות עולות וכשכל הבלגן הזה קורה? אבל לפני
כולם אומרים, תברח.
אבל לפני הכל חשוב שתכירו את דני גל. דניאל גל יש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן. דניאל גל המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת אישית ועסקית, מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכאן לצידי שי ביבס.
אני שי, בן 30. בוא נסיים, כי יש לנו זמן קצר לפרק היום, אז אני בן 30 פשוט.
בן 30, יאללה.
טוב. חבל, יאללה, מי אכפת?
מי אכפת מי אתה?
בקיצר, אני רוצה לדבר...
כן.
על נקודה שממש ממש מעצבנת אותי.
כואבת לי.
כואבת לי מאוד. למה? כי אנחנו נמצאים בתקופה של כבר איזה שנה ריביות עולות. נכון לעכשיו הריבית כבר 6.25.
יואו.
לפני שנה הייתה כלום בפיטה.
אימא לבעבלה.
וכולם בפאניקה. המשכנתה שלי עלתה, חדשות בפאניקה, כולם בלגן עם המיית... להיכנס, לא, זה לא הזמן, זה כן הזמן, אבל המחירים יורדים, אבל הם לא יורדים, הבועה עומדת להתפוצץ, היא לא עומדת להתפוצץ.
נשימה.
תנשמו יפים של אבא. תנשמו רגע. אני רוצה לדבר על התכלס. בוא נדבר רגע מספרים, בוא נדבר רגע תכלסיות, בסדר?
מעולה.
גם האנשים שאומרים, זה הזמן לטרוף את העולם ולקנות פני לנדלן, וגם האנשים שאומרים, אני בכלל לא נכנס לנדלן. בוא נדבר רגע על הדברים. נתחיל בדבר הראשון.
כן.
הריבית, חבר'ה, עלתה. זה עובדה. ויש מצב שהיא תמשיך לעלות. האם אנחנו יכולים לשלוט בזה?
לא.
התשובה שלא תפתיע אותך, היא באיזשהו מקום כן. כי איך בעצם, למה בעצם הריבית עולה? כי האינפלציה עולה.
נכון.
והריבית צריכה ליישר את זה. איך האינפלציה עולה? בסופו של דבר, ככל שיש יותר ביקוש ופחות היצע, זאת אומרת, אם אנחנו קונים יותר, אנחנו נמשיך לעלות את האינפלציה.
נכון.
ומה המטרה בריבית? לגרום לנו
להפסיק
לקנות פחות. עכשיו, אני באופן אישי חושב שעליית ריבית, עוד פעם, עליית ריבית זה דבר טבעי. זאת אומרת, אני לא נלחץ מזה. כן, יש פה מלא וייניקים שהתחילו להשקיע בשנתיים שלוש האחרונות. למה הם התרגלו? לריבית אפס, הכל כיף, כפר, לוקח 1,600, מיליון 600, מחזיר מיליון 600, לוקח 200,000, מחזיר 200,000. הכל פנן. היי, דיבת הערים, מסתובב עם סלסילה פה, אוסף שקלים, יאללה, נקנה נדלן. רק חזר שיעשו לי שתי צמות וזהו.
מדמיינת את שי עם חצאית ורודה ו...
מה יש דמיין? בואי לי יום שישי בעוד השרון, הבנים 12, תראי אותי עם חצאית. בקיצר... בקיצר, בסופו של דבר הריביות עולות וזה בסדר, זה דבר שהוא חיובי, זה דבר שהוא בריא, זה בסדר, זה קורה, זה כמו שוק המניות שעולות ויורדות ויש תיקונים, זה בסדר. מה לא בסדר? שהרבה מאוד חבר'ה נכנסו לעולם ההשקעות ולא הבינו... שיש תקופות לא טובות.
זה חלק מזה.
הם חשבו שהכל מדהים, שהריביות נמוכות, שנכסים עולים ב-200-300 אלף, כל החדשות, הנכסים עלו ב-20% השנה, 17%, כולם כזה, יאללה, בוא נצטרף לחגיגה. עכשיו, תחשבו על זה שנייה. גם בעולם המניות, אנשים עושים את אותה טעות. המניה של אפל עלתה ב-70%. בוא נקנה את המניה של אפל. מה אתה קונה ש... כאילו, למה רק לקנות שהיא בעלייה? התקופות הכי טובות להיכנס, אין דווקא, בירידה. שהדברים הן זולים. אז אנחנו, דיברנו עכשיו על עולם המניות. שנייה נזרקתי לשם. אבל בואו רגע שנייה נדבר על גם עולם הנדלן. הרי, מה קרה לפני 15 שנה ב-2008? בואי נדבר על זה שנייה.
יאללה, בוא תסביר.
מה שקרה ב-2008 הוא מה שנקרא משבר הסאב פריים. מה קרה במשבר הזה? החל מאזור שנת 2000, צפונה, היה את משבר ה-.com, לא נחפור לכם עליו כי חבל על הזמן, אבל החל משנת 2000, מחירי הדיור בארצות הברית התחילו לסגשג. למה? כי ארצות הברית התחילה לתת הלוואות ומשכנתאות לאנשים שיקנו נכסים, גם אם אין להם מספיק הכנסות.
אם אין להם יכולת החזר.
כל בן אדם עם תעודת זהות ודופק, היה מקבל הלוואות ומשכנתאות לקניית דירה.
נכון.
עכשיו, אנשים מקבלים משכנתאות והלוואות, מתחילים לקנות דירות, מה קורה שיש הרבה קנייה של נכסים? הרבה ביקוש, 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 ביקוש. המחירים עולים. המחירי הנדלן עולים. אז מחירי הנדלן עלו בצורה מטורפת. בצורה מטורפת. אנשים קונים בכמויות, ובאותו זמן גם הריבית בארצות הברית הייתה מאוד מאוד נמוכה. ריבית נמוכה, אנשים קונים, מה שקרה, בואו נשווה את זה רגע לקורונה. ריבית מאוד נמוכה, הרבה אנשים קנו נדלן. לא ככה?
נכון.
עכשיו, מה קרה בסופו של דבר? באותו הזמן גם עברו חוקים בסנאט האמריקאי, שעוד יותר בעצם נתנו אישורים לאנשים להלוות לקחת משכנתה והלוות, בלי לשים אפילו מקדמה, לקנות את כל הנכס כאילו עם המשכנתה. קיצור, נתנו להם כל בן אדם עם דופק לקחת משכנתה לקנות נכס. לא אכפת להם אם יש לו יכולת החזר או אין לו יכולת החזר. ואז, מה שקרה בתחילת 2006, זה שהתחילו להיות בעיות בכל העולם הזה של לווים, של אנשים שלא יכולים לעמוד במשכנתה.
לא מחזירים את המשכנתה, במילים פשוטות.
כי הריבית לאט לאט עלתה, אנשים שגם ככה לא הייתה להם יכולת להחזיר, עוד יותר אכלו אותה. ומה קרה גם באותו הזמן? אותם אנשים לא רצו למכור את הנכסים שלהם, כי הם רצו לחכות שהנכסים יחזירו עוד פעם לעלות.
נכון.
כי המחיר שמכרו אותו לא רצו למכור אותו באותו מחיר באותו רגע, אז פשוט לא יחזירו. אבל מה קרה? פשוט לקחו להם את הנכסים, כי לא היה להם יכולת להחזיר, אלעימו להם את הנכסים. הוצאה לפועל, טוק, 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 תביא את הנכס. אין לך כסף לשלם.
נכון.
ואז יצא במצב, נוצר מצב שיותר ויותר בתים נלקחו מאנשים, זה הוביל לקריסה של הרבה מאוד חברות שקשורות בעולם המימון. תחשבו, אני חברה שיש לי מיליון שקל, נותן לו חצי מיליון, נותן לו חצי מיליון. אין לך כסף להחזיר לי. אני לוקח לכם את הבתים, אבל הבתים כבר לא שווים חצי מיליון כל אחד, הם שווים הרבה פחות. אז יש לי הרבה פחות כסף ממה שנתתי. אז הרבה מאוד חברות מימון התחילו לקרוס.
פשטו רגל.
החברות האלו הן גם חברות שנסחרות בבורסה, אז זה גם הביא לקריסה של שוק. המניות. אז הכל לאט לאט התחיל לקרוס, אחד אחרי השני. אז גם הריבית עלתה בסוף 2005, וגם מחירי הנדלן התחילו לאט לאט לעצור ב-2004, וזה בסופו של דבר הביא את המשבר הזה של 2008, ומה שאנחנו מכירים.
המשבר הגדול.
אבל מה קרה במשבר של 2008? אני שומע כבר איזה 4-5 שנים מורקים מאנשים, במשבר של 2008, שכולם יצאו.
אני נכנסתי,
אני קניתי דירות ב-30,000 דולר, ותראה היום שווים עוד 200,000. וואלה, איזה גברים, באמת. פה אני חושב, בדיוק בתקופות האלה, ואני שנייה עושה כן הפרדה בין 2008 להיום, כי זה לא עכשיו היום אנשים, בלגנים, קריסות מטורפות, אנחנו עכשיו מדברים ביוני, עוד מעט, ביוני אנחנו כבר?
אנחנו ביוני. סומו
כבר, יוני. ביוני 2023, אנחנו היינו אחרי קריסה בשוק דובי, והיום אנחנו כבר בשוק שורי בעולם המניות, אנחנו כבר בעלייה מאוד מאוד גדולה.
נכון.
S&P 500 עלה במעל 20%, בחצי שנה האחרונה, כי אנחנו לא ב-2008. אבל מה אנחנו כן? אנחנו בשוק שהריביות בו מאוד גבוהות, אנחנו בשוק שאנשים לא רוצים להיכנס לעולם הנדלן.
מסבירים למה אי אפשר להיכנס, כי זה בעצם כל דבר אחר עלה לי יותר, אז עכשיו אין לי כסף פנוי בשביל זה.
נכון. מצד שני, אני רוצה להגיד פה שני דברים. אחד, אם אתם צעירים, ואתם נכנסים להשקעת נדלן, כי אתם רוצים לעשות רווח בשנה, שנתיים הקרובות, שערו בחוץ. זה לא בשבילכם. כי אנחנו כרגע בפתחה של תקופה שאנחנו לא יודעים איך היא תימשך. אנחנו רואים שמתחילה התקררות בשוק, קונים פחות דירות, קבלנים יותר רוצים להיפטר מדירות. יש התקררות. יש התקררות. ולכן אני אומר, אנשים שבאים עכשיו לעשות איזה פליפ אחרי שנה, שנה וחצי, תמתינו נשמות. מה כן? אנשים שבאים להשקיע בנדלן מראייה ארוכה טווח, שבמקום שאני אמכור את הנכס שלי בשנתיים, כי הייתי רוצה, אני אמכור אותו עוד 3 שנים, או עוד 4 שנים, שהשוק יחזור לעצמו. כי מתישהו, לדעתי, רק דעתי, הוא יחזור לעצמו. כי בסוף אנחנו מדברים על מה שנקרא ביקוש והיצע.
עזוב את זה, גם יש הזדמנויות. אם היום יש יותר אנשים שמפחדים לקנות, ויש עדיין דירות שצריכות להימחר, אז לי יש פתאום כוח מיקוח שלא היה לי לפני
נכון.
שנה.
נכון. בגלל זה אני רוצה לדבר על הפיל בחדר.
דבר על הפיל, איפה הוא?
ריביות גבוהות. בואו נדבר על זה רגע.
בואו נדבר על זה
מה רגע. מה קורה היום? אנשים אומרים לי, שי, למה לקנות דירה בפריפריה? למה לקנות בכלל דירה? יש ריביות גבוהות. מה, איזה שלם על המשכנתא יותר גבוה? אז אני אומר, חבר'ה, דוגמה מספרית. לא הוציא מחשבונים. סתם, בואו נתחיל דוגמה מספרית.
יאללה.
בואו ניקח דוגמה לפני שנה, שהריביות היו במינימום. דירה שעלתה 600,000 שקל בחיפה. בסדר? על דירה כזאת שעולה 600,000 שקל בחיפה, אני צריך להביא 150,000 שקלים הלוואה, נגיד, אם אין לי בכלל עון עצמי, בסדר? בוא נלך על אפס עון עצמי. צריך להביא 150,000 שקלים הלוואה, כי אני צריך 25% ממחיר הנכס, שזה 150,000 שקלים. 150,000 שקלים הלוואה ל-10 שנים, בריבית פריים של פעם, הייתי צריך להחזיר 1,353 שקלים בחודש. יפה? זה העון עצמי. תוסיפו לזה 450,000 שקל משכנתה, שזה להשלים ל-600, ל-30 שנה בריבית ממוצעת, של אותה תקופה, אני פשוט משתף אתכם בריביות שאני קיבלתי, של 2.2%, שליש מזה פריים, הייתי צריך להחזיר 1,700 שקל בחודש. זה ההחזר של המשכנתה.
בוא נעשה 1,700 ועוד 1,300.
3,053 שקלים, כדי להיות איתך מדויק. זה מה שהחזרתי לפני שנה פלוס, לפני שהתחילו העליות. על דירה שעולה 600,000 שקל, והזכרתי אותו ב-2,700 שקל.
אוקיי, והחזרת 3,500, נעגל.
3,053.
אה, 3,050, סבבה.
פחות 2,700, הייתי צריך להשלים כל חודש 353 שקלים.
יאללה, אתה והשלושה, תשחרר את השלושה שקלים.
לא, כשלא יגידו לי, לא, אתה מעגל לי, אתה מעשה, סבבה, אני על המספרים.
אוקיי.
יופי. מה קורה היום? ה-150,000 שקל האלו בהלוואה בפריים, הם כבר לא 1,353, הם 1,684. והמשכנתה שלי היא לא 1,700, היא 2,400.
זה אני עושה סדר אחרי כל 9 עליות הריבית.
נכון. זה אומר שבמקום להשלים 300 שקלים בחודש, אני משלים 1,300 שקלים בחודש.
באסה. Okay?
עכשיו עוד פעם, באסה. נכון? באסה. מבאס.
מבאס.
עכשיו יבואו אנשים ויגידו לי, עכשיו עלתה הריבית, בגלל זה זה מבאס, אני לא נכנס להשקעה, זה לא שווה לי. אז בואו נדבר על השווה. בואו נדבר רגע אם זה שווה או לא.
יאללה.
אז אם עכשיו אני נשאר עם הדירה הזאת, ואני נכנס לקנות את הדירה הזאת עכשיו, עם הריביות של היום, ההחזרים שלי עם 400, ואני מזכיר את הדירה ב-2,700. דרך אגב, היום אני כבר מזכיר אותה ב-2,900, אבל נגיד 2,700. מזכיר אותה ב-2,700, אני צריך להשלים בחודש 1,400 שקלים. מהכיס שלי. וואלה מבאס. כמה אני בעצם מחזיר בשנה? בשנה אני מחזיר 13,000 שקל בערך יותר, נכון? 1,400, 1,300 כפול 12. בערך 13,000-14,000 שקל. בשנתיים זה 28,000 שקל. בשלוש שנים, 42,000 שקל. באסה, נכון?
בהחלט.
אבל, אם עוד שלוש שנים אני מוכר את הדירה הזו במקום ב-600, ב-800, ב-820, אז נכון, בריביות אפס יכולתי להרוויח את כל ה-220,000 שקל, לשים אותם בכיס. היום, במקום להרוויח 220, אני בעצם מרוויח...
נניח.
170?
נניח.
את לא היית חותמת על עסקה שבה תוך 4 שנים את מרוויחה 170,000 שקל?
וואלה, הייתי חותמת.
ובגלל זה אני בא ואומר, חבר'ה, תפסיקו כל הזמן להסתכל מה אומרים בחדשות. תמונות של אנשים, כן, לא יכולה לגמור את החודש. כן, סבבה, נשמה, זה לא קשור למחירי הנדלן. זה קשור לזה שאת לא יודעת מדינה כלכלית יפה שלי. זה קשה, לא, תראי, זה כאילו מצד אחד זה מצחיק, מצד שני זה קשה. כי באמת המצב פה הוא מאתגר, נכון. אבל אנחנו לא באים לדבר על הבאסה, אנחנו באים לדבר על פתרונות. ואנשים פה שחושבים להיכנס לנדלן, ושוטפים להם את המוח, הריבית עלתה לא טוב, קצב הקנייה ירד. זה שקצב הקנייה ירד, זה עוד יותר טוב לנו.
נכון.
כי אם יש לנו את היכולת להשלים את 1,400 שקל בחודש שלו, וגם את 2,000 שקל בחודש, אנחנו יכולים היום לקנות עסקאות קטלניות של אנשים שמתים להיפטר מהדירה שלהם. ויותר מזה, מה קרה לפני חצי שנה בקהילה? שאני קניתי דירה מקבלן, קיבלתי אותה ב-10% הנחה מהפריסל, ואז אמרנו, יאללה, בוא נביא את זה לקהילה. פתחנו קבוצת וואטסאפ, שכל המטרה שלה זה לפרסם עסקאות מקבלן, מקבלנים בארץ שאנחנו מקבלים, שהם בהנחה ממחיר הפריסל, פריסל מי שלא יודע, זה השלב המוקדם ביותר בבנייה של נכס מקבלן, בשל בניין, מסתבר שיש שלב אחד שהוא לפני הפריסל, שלב שנקרא Friends and Family. מה זה השלב הזה? שלב שכל המקורבים לחברה, למנכ״ל, לסמנכ״ל, לעורך דין, מקבלים אפשרות למקנות דירות בפרויקט הזה, בהנחה של באזור ה-8-10%, בתנאי תשלום של 20-80, ועם אפשרות למכור את הנכס עוד בזמן הבנייה. ואז אמרתי, וואלה, אולי אפשר להביא את זה לקהילה. התחברנו עם בן אדם באחת החברות קבלן, וכל כמה זמן אנחנו מקבלים עסקה, ואנחנו מפרסמים אותה. עכשיו, אני יושב לפני כמה זמן עם הבן אדם הזה, עם היזם הזה שמסדר לנו את העסקאות, ואומר לי, שי, אני 20 שנה עושה נדלן, בחיים שלי לא האמנתי שקבלנים ירדו על הברכיים, כמו שהם יורדים היום, כדי שתקנו נכס. הם אומרים, הם כל כך נואשים שתקנו נכס, שנותנים לכם לשלם 20% היום, או לפעמים יש גם קבלנים 10% היום, ו-90% בסוף. לא רק זה, קבלנים בכלל לא היום מאשרים לך למכור את הנכס לפני שנגמרת הבנייה. היום תמכרי מתי שאת רוצה. כמובן, בתנאיה לפני פריסל, בפריסל כבר לא.
כלומר, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים על הרגע הזה, שבו אתה יכול למצוא תנאים ממש ממש טובים, בתקופה שהיא מאוד מאוד בעייתית ומאתגרת, וזה בדיוק הפלוס שהרבה אנשים אומרים, רגע, למה שאני אכנס? אבל גם ככה נפגוש מתישהו את הריביות האלה, ב-30 שנה שאנחנו מתעסקים בנדלן. אז לא תפגשו את זה עכשיו, תפגשו את זה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 15 שנה.
תראי, יכול להיות שעוד 15 שנה ריבית תרד. אני מאמין שהיא תרד. זה, 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 עוד פעם, זה עולם כזה שהריביות עולות ויורדות כדי למתן את האינפלציה. זה בסדר. אבל חבר'ה, כאילו, בואו רגע נצמד למספרים. אנחנו יותר מדי נצמדים לרגש, וזה מה שקשה לדעתי בכל העולם הזה של כסף, שבעיקר נדלן. אנשים, אתה אומר להם, כן, תשקיע בנדלן. אתה יודעת כמה אנשים אני שומע שאני אומר להם, תשקיע בנדלן? לא, אחי, אני אראה לכם הריביות.
לא, זה לא הזמן, הריביות.
ואז אני אומר להם, תנו לי שתי דקות להראות לכם על הלוח עסקה של 600, 700, 800 אלף שקל, כמה זה ההבדל בהחזר. ואז הם רואים שיש הבדל, הנה, כמו שראינו, 1,300 שקל יותר, 1,000 שקל יותר. וואלה, מבאס. אבל חבר'ה, תסתכלו על המקרו. זה מתגמד. אנחנו, תשמעו, אנחנו נכנסים לעסקת נדלן בשביל הכסף הגדול. אנחנו נכנסים בשביל הכסף הגדול. מה זה הכסף הגדול? אמרנו שני מנועי צמיחה מנדלן. שכירות, מחירה בסוף עסקה ברווח. השכירות, אם יש פה בן אדם שנכנס בלי הון עצמי כמעט, או בכלל בלי הון עצמי, ולוקח גם הלוואה וגם משכנתה, לא יהיה לו הכנסה פסיבית משכירות, בואו נפוצץ את הבלון הזה, ושפסיקו לחרטט אתכם. יותר מדי אנשים שאני רואה בטיקטוק חרטטים, כן, רוצים להכניס פסיבית, יש פה ילד משוחרר, חייל משוחרר, היה לו דירה ודימונה, ועכשיו הוא עושה את הטיול הגדול ומכניס פסיבית. זיבי. הוא לא מכניס פסיבית.
לא, סימן שהוא בא עם הון עצמי.
נכון, אבל בואי. רובנו לא, אין לנו 200 אלף שקל, 300 אלף שקל. סבבה, אין, זה בסדר, אבל שלא יעבדו עליכם. המנוע השני, שהוא המנוע המרכזי לרווח מנדלן, זה המנוע של עליית ערך. על זה רוב הוויניקים, רוב הצעירים, זו הסיבה שרוב הצעירים נכנסים לנדלן. כי אנחנו עכשיו בלי הרבה הון, ואנחנו רוצים להגדיל את ההון שלנו בצורה אגרסיבית, וזה המקום, אחד המקומות לעשות את זה. ולכן אני אומר, ברור שהייתי מת לסיים את העסקה הזאת עם רווח של 220 אלף שקל. אבל בגלל עליות הריבית זה לא יהיה 220, זה יהיה 180, 170. אוקיי, אבל התקדמתי. מבינה, זה מה שמשגע אותי. אנחנו תמיד, אנשים שלא רוצים להשקיע, תמיד ימצאו את התירוץ למה לא להשקיע. לפני 3 שנים שהריביות עלו למטה, כן, אבל עכשיו המחירים עולים וזה, כי לא, לא יודע מה ניכנס, נחכה. עכשיו המחירים,
עכשיו המחירים יורדים.
יורדים או מעטים, או יש לך עסקאות מטורפות מקבלנים, ועכשיו, לא, הריביות גבוהות, אז תחליט, נסיך. מתי תיכנס? בגיל 60 תתחרט על זה?
מה גם שאם אנחנו נכנסים לזמן הארוך ותבינו, אין כמעט אנשים שנכנסים לשנה לנדלן ומסיימים וביי. אין כמעט. אנחנו נכנסים לנדלן כנראה כדי לרוץ פה מרחקים ארוכים. אז מתישהו ניתקל בעליות ובירידות האלה? הרבה פעמים, אני אמרתי דניאל ואני אמרתי לכם, אתם יודעים, חרדה כלכלית קשה, לחצים בגוף, מזיעה בידיים, כששמעת שיש עוד העלאת ריבית וכאלה. ואני אומרת לכם, אם אני עברתי את זה, אם אני הסתכלתי על המספרים ואמרתי, אוקיי, אם לא פגשתי את זה, עכשיו הייתי פוגשת את זה עוד 2, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, ואם אני פה כדי לשחק את המשחק כזה של הנדלן כדי להצליח להניב כסף ב-X זמן, שכנראה לא מדובר על שנה, שנתיים, אז מה זה משנה כבר? אנשים קונים בית למגורים ואומרים, לא, אבל זה הבית למגורים שלי. אבל אחי, גם שם יש לך 30 שנה לעבור עליות וירידות.
אבל זה בדיוק זה, חבר'ה, אני מבקש מכם ומכן, תצמדו למספרים.
שלכם.
שלכם. אל תיקחו, שאומרים לכם הריביות עלו ותתחילו להילחץ. תירדו לאקסל, תבינו מה זה דורש, וזה בסדר גם שתהיו בתזרים שלילי בחודש, זה בסדר, זה השקעה. הכל טוב, בתנאי שאתם נכנסים עם תוכנית, שאתם שולטים בתזרים, שאתם יודעים מה אתם עושים, ואני רוצה רגע לסכם את זה. איך עושים את זה נכון? אז כמו שאמרנו, הדבר הראשון, קודם כל, צריך לעבוד על הראש. צריך, כמו שאמרתי, להבין, שזה הרבה יותר עמוק מזה. אם אתם מסוג האנשים שתרצו גם בזמן הקורונה שהריביות היו אפס, וגם עכשיו מתרצים למה לא להיכנס, העבודה פה יותר עמוקה, זה עבודה על הראש. כי אנחנו תמיד נמצא את התירוץ למה לא להיכנס ולמה לא לקפוץ למים. זה בדיוק מה שאנחנו נדבר עליו בפרק הבא עם שלום, שהוא בוגר מהמועדון הליווי שלנו, שעשה הוא אחת קפיצה למים, ו... רכש נכס להשקעה אחרי 100 ימים של מועדון.
וזה לא בגלל שהיה חסר לו ידע.
לא.
זה בגלל שהוא היה צריך לעשות את הפרדה עם הראש, עם המיינדסט, עם המנטליות, ועשה וואחת קפיצה.
אז אחרי שעבדנו על הראש, ובאמת חשוב רגע לעבוד על הראש, חייבים לעבור על התזרים, ולהבין מה ההכנסה שלנו, כדי שנוכל לעמוד בפער הזה, בין ההוצאות על המשכנתא וההלוואות, לבין ההכנסה המסחירות. אנחנו צריכים לעמוד בזה. בלי תזרים יציב, בלי תזרים חיובי, אין לנו מה לדבר על עולם ההשקעות, על עולם הנדלן. אלא אם כן אתם מביאים עכשיו 500,000 שקל וקונים עם זה בית ב500,000 שקל. הדבר הבא, חבר'ה, שהוא משהו שגם כולם שוכחים לשבת על תוכנית כלכלית. כמה יש לי? מה העון העצמי שלי? מה התזרים שלי? כמה עולה לי לקנות דירה? או מה התקציב שלי? מה, לאן אני מכוון? ל500,000 שקל? ל700,000 שקל? ל600,000 שקל? עם משכנתאות, עם ריביות, בשביל זה עשינו לכם פרק 103 לדעתי, או 102, אל תפסו אותי על המילה. רותם, אחד הפרקים, בדקי לי, זה הפרק על איך בונים תוכנית כלכלית לעסקת נדלן. חבר'ה, כפרה עליכם, תעשו את זה נכון, ותפסיקו להילחץ, זה לא הזמן. זה בדיוק הזמן להיכנס ראש, קפיצת ראש, ולמצוא היום עסקאות מדהימות. כמובן, רק מי שיכול לאפשר לעצמו, שלא עכשיו תרדו לי מהנכסים שלכם, ועכשיו תגידו לי
זה. לא מינוס במשק בית, זה לא מה שהתכוונו.
ממש לא. אבל אם אתם יכולים, חבר'ה, יש היום מציאות מטורפות. מטורפות! אז, כמו שאמרתי, זה בדיוק מה שאנחנו עושים במועדון. מה שדיברנו עליו עכשיו, תוכנית כלכלית, תוכנית עסקית, לעסקת נדלן, שלב אחרי שלב, עם מי מדברים, מה עושים, כל זה תשמעו בפרק הבא, שיראנו בו את שלום, בוגר מחזור 4 של המועדון ליווי שלנו, של Y+, שהתותח הזה כתב תוכנית בדיוק כמו שצריך, וממש לפני שבועיים, עם כל הריביות הגבוהות וכל הבלגן, רכש נכס להשקעה.
והקדים את התוכנית שלו באיזה חצי שנה.
לגמרי. אז אנחנו נדבר על זה, ורותם, את רוצה לסיים? כי אם אנחנו נדבר פה על נדלן, דני גל עוד שנייה דוקר אותי, אני יכול לדבר עד מחר בבוקר.
אני יכול לדבר 4 שעות ברצף. אז אנחנו רוצים להגיד לכם שקודם כל אנחנו מקווים שהפרק הזה קצת נתן לכם אוויר לנשימה ואת ההבנה שאפשר, שיש דרך עם כל הטירוף הזה, ולא צריך להקשיב לכולם, אלא להסתכל למספרים שלכם, ולהבין מה טוב ונכון עבורכם.
לפני שאת אומרת, תמיד זכרו, אני רק אגיד. לינק לקבוצת וואטסאפ, אם אתם רוצים, על העסקאות השקטות שדיברנו עליהן מקבלן,
פה בלינק, בתיאור
למטה. אם אתם רוצים את המדריך נדלן שלנו, איך מגיעים משלב הרעיון עד לרכישת נכס, למטה. אם אתם רוצים להבין איך מתמודדים עם הריבית הגבוהה ואיך מחשבים תוכנית כלכלית לעסקת נדלן, פה למטה, גם הפרק וגם יוטיוב שהכנתי לכם על זה. ואם עדיין לא הבנתם, אני אוהב נדלן וזה מה יש. רותם, דרופ דה מייק.
זהו, לך. תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותייגו אותנו בסטורי Why Now Podcast או בפייסבוק Why Now, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. ותמיד זכרו, Why Now.
מה?
כי אין...
כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם. ועכשיו, שיר.
Silence. I've been overseas, looking honest. They looking at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. You know that's the code. Okay, baby, that's the code. You already know. Got a bad bitch from the 90210. Stacking all these anthems, and I'm only 24. I'ma make them dance, yeah. Cushion my advance, yeah. I hate all that fake shit on the surface in my soul, yeah. I can feel my heart be racing, I'm just trying to cope. You know that I'm faded when I really do the most, yeah. But you got me jaded if I turn into a ghost. Everybody talking like they made it to the top, yeah. Knowing when I get there, they just wanna be like me. You'll be disappointed when you know I'll never stop, yeah. Thinking you should mind your business, turn around and leave. I remember, I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Thinking about the ways to get my bird up. Trying to see the chain with Rosetta. I got no resentment, no vendetta. New thing up the street from Kendall Jenner. Kumar's on a cap and on a sweater. You think that you know me, but you never, girl. I don't want the silence. I've been overseas, looking honest. Then again at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. You know that's the code. I don't want the silence. I've been overseas, looking honest. Then again at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. You know that's the code.